לפני שבועיים דיברנו בכוחו של בלעם, שיכול היה לפעול בכל כוחו באיזה עולם שהוא היה בו, שעה אחת להיות שפל אנשים ובכל כוחו עם כל המידות הרעות, שעה אחת להיות עם הקדוש ברוך הוא יודע דעת עליון. הפעם נפסע צעד קדימה, נראה יכולת גדולה יותר של האדם, לא רק לדלג מעולם לעולם, אלא בו זמנית להיות בשני העולמות. בני גד ובני ראובן באו למשה רבינו, ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומשה רבינו חשד בהם שהם רוצים חיים קלים. לא, הם מוכנים ללכת חלוצים לפני השם, להשתתף בכיבוש הארץ, להשאיר במשך 14 שנה את הנשים, את הילדים יחריהם, להתנתק מהמשפחות, להתמסר אך ורק לכלל ישראל. כאילו צדיקים, אז למה הם ביקשו נחלה בעבר הירדן? מדוע הם לא ייכנסו עם כל ישראל לארץ, ינחלו נחלה בארץ ישראל? כותב הכלי יקר, שבע שחילקו ושבע שכבשו, למעשה נשארו כמדומני עד התנחל ישראל איש נחלתו. כותב הכלי יקר, בני גד ובני ראובן רצו את עבר הירדן בגלל שהיא ארץ שנכבשה בלי נגיעות. כשכבשו אותה לא חשבו שהתנחלו בה, פשוט הפריעו למעבר. סיחון ואוג אסרו את עמם להילחם בישראל, אז ישראל נלחמו בהם וכבשו את ארצם, קיבלו רשותי הקדוש ברוך הוא. אבל הם היו פתוחים הרי שהנחלה שלהם תהיה בארץ ישראל. אז כל המחלה, כל המלחמה נגד סיחון ואוג הייתה אך ורק לשם שמיים, לא כדי שאנחנו נמחל שם נחלה. כזו נחלה הם רצו, כי כשנכנסים בארץ ישראל הרי אנחנו נלחמים עבורנו, לא עבור הקדוש ברוך הוא. אז יש כאן נגיעה, מהנגיעה הם רצו להתנתק. איזו רוממות של ההשגה. אנחנו נזכרים מדברי המלבים, דוד המלך ביקש לבנות את בית המקדש ולא ניתן לו. מדוע? כי איש מלחמות אתה, מלחמות דמים הרבה שפכת, לא אתה תבנה הבית לשמי, אבל יקום לך בן והוא יהיה איש שלום והוא יבנה את בית המקדש. מדוע לא זכה דוד המלך לבנות את בית המקדש? כותב המלבי, בגלל ששלמה המלך אמר בתפילתו בחנוכת בית המקדש, שאחת מהסגולות של בית המקדש, שכאשר העם יוצא למלחמה הולכים קודם לבית המקדש, מתפללים בו ומנצחים בכוח התפילה בבית המקדש. זה היה כל כך ידוע, זה פעל כל כך, עד שרבותינו מספרים שבלשון הרע של המן, כתוב במדרש שהמן אמר לאחשוורוש שכאשר יש להם בית בירושלים וכאשר יש להם מלחמה, הם נכנסים לתוך הבית ועושים בכספיהם ויוצאים ומנצחים. כולם ידעו שבאים לבית המקדש, אם משם יוצאים למלחמה מנצחים. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה איש מלחמות, אז אם תבנה בית המקדש תהיה לך נגיעה, כדאי שבית המקדש ייבנה כדי שיהיה לך לאיפה להיכנס ולהתפלל ולנצח במלחמה. את בית המקדש בונים בלי נגיעות. שלמה המלך יהיה איש שלום, אז לא יהיו לו את הנגיעות האלו לבנות את בית המקדש כדי להתפלל בו לנצח במלחמה. לכן הוא יבנה את הבית לשמי. כך, הייתה להם כוונה מרוממת כל כך, נפלאה כל כך. הם רצו נחלה שכל כולה שלא תתערב איזושהי מחשבה שלא לשמע. ואם כל זאת דורשים עליהם חכמים את הפסוק, נחלה מבוהלת בראשיתה ואחריתה לא תבורך. אומרים חז"ל במדרש, בפרשה, שכל המתנות הטובות שבעולם, גבורה, חוכמה, עושר, הן נפלאות שהן באות בכוחו של הקדוש ברוך הוא ובכוח התורה, אבל בזמן שחוטפים אותה לעצמם, אז היא הופכת לרועץ. וכביכול, בני גד ובני ראובן חטפו לעצמם נחלה, שלא ברצון שמיים. לחלה מבוהלת בראשונה והחריסה לא תבורך. הם גלו הראשונים מעשרת השבטים. רואים שהייתה תביעה עליהם, מדוע הם ויתרו על ארץ ישראל, מדוע הם התיישבו בעבר הירדן. הייתה תביעה והיה עונש, אבל היא גופה. להתבונן בעונש, איזה עונש זה היה? הם קיבלו את מה שהם רצו, מקנה רב היה להם, הם קיבלו את עבר הירדן עם המקנה הרב, היו שם דורות על גבי דורות, כל ימי הזקנים וכל ימי השופטים וכל ימי המלכים. כעבור כמעט 1,000 שנה, כשעשרת השבטים גלו, אז הם גלו ראשונים, 9 שנים לפני שאר השבטים. יחסית זה כאחוז אחד מהזמן שהם היו בעבר הירדן. אז אם אנחנו אומרים שכאשר אדם חוטף לעצמו זה לא מבורך, הוא מקבל עונש, אם רואים שכל העונש היה אחוז אחד, נתנו להם 99% ממה שהם רצו, כל העונש היה שכעבור 900 שנה הם גולים 9 שנים לפני האחרים. אז אנחנו מבינים גם שהתביעה עליהם הייתה דקה מן הדקה. הרי העונש גם מאותת לנו כמה הייתה חומרת התביעה. ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו שיכול להיות מעשה אחד שאפשר להסתכל עליו באופן חיובי ואפשר להסתכל עליו באופן שלילי. אפשר לראות כאן כוונה שכל כולה לשם שמיים, הם רוצים נחלה שהיא תהיה לשם שמיים ב100%, בלי שום פניות, ואפשר לראות כאן נחלה מבוהלת. נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. ולא רק שאפשר לראות את זה כך ואפשר לראות את זה כך, אלא שלמעשה יש כאן את שני הדברים גם יחד, אור וחושך, טוב ורע במעשה אחד. יתרו עוזב את כבודו של עולם, מגיע למדבר להתגייר, להסתפח לעם ישראל. משה רבנו מקדם אותו בכזה כבוד. משה רבנו מספר לו את כל מה שאירע לעם ישראל, את כל הניסים שקרו. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם יד מצרים. יתרו נתן הודעה על הנס. יש שאלה יפה של האם רמז ניגור, הרי כתוב שמברכים על נס רק כשרואים אותו או כשנמצאים במקום שהנס הראה שם, עוברים באותו מקום, אומרים ברור שעשה לי נס במקום הזה. יתרו לא ראה את הנס, יתרו לא היה באותו מקום, אז איך יתרו ברך עליו? והתשובה הנפלאה של האם רמז ניגור, יש כוח בסיפור להחיות את המעשה. כשיתרו שמע את הסיפור, הוא היה שם. בייחוד סיפור עם משה רבינו. מה? סיפור ציורי נפלא. יתרו התפעל כל כך, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם. ויחד יתרו, אומרים חז"ל, שהעביר חרב חדה על בשרו, הוא מלא את עצמו. ויחד יתרו שהוא שמח, יחד, שמחה, חדי בארמית, זו שמחה, הוא שמח על ישועתם של ישראל. ויחד יתרו שנעשה בשרו חידודים חידודים. פרעה הצטער על אובדן המצרים. יתרו, סליחה. נשאלת השאלה, ויחד, אחד הפירושים שם, שנעשה בשרו חידודים חידודים. איך זה הולך יחד? לשמוח ולהצטער. ורואים שזה לא שאלה. רואים שיש באדם כוח גם לשמוח וגם להצטער. לא רק שיש בו כוח לשמוח ולהצטער בשני דברים, רחמנא ליצלן, אדם שומע שאביו נפטר, כן, אז הוא אומר גם דיין האמת על הפטירה, גם שהחיינו על הירושה, אבל זה על שני דברים. יש כאן פטירה, זה דבר אחד, יש כאן ירושה, זה דבר שני, יכולים היו לבוא בנפרד. יכול היה להיפטר בלי ירושה, יכול היה להוריש לי בלי להיפטר מן העולם, לתת עם מתנה. אבל כאן יתרו הצטער ושמח על אותו דבר עצמו. המצרים עבדו והיהודים ניצלו, והוא שמח ומצטער יחד על אותו מאורע. לצד מי אתה? הוא יכול להיות גם לצד הזה וגם לצד השני. כוחו של אדם, כוחו של אדם להיות גם עם הקדוש ברוך הוא וגם בלי הקדוש ברוך הוא. כוחו של אדם. קין המציא את עניין הקורבן. אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא דרש ממנו. סיפרתי פעם את הסיפור המזעזע. אישה אחת הייתה חסוכת בנים, והיא החליטה לבוא אל האביר יעקב אבו חצירה, ראש השושלת, לבקש לנו ברכה. היא החליטה להביא לו תשורה, להביא לו גלימה, גלימת משי יקרה. טוב, הביאה לו את הגלימה, הוא מאוד שמח עליה, איחד אותה לשבת וברך אותה. היא חוזרת, ברוך השם היא נפקדה. בערב החג ביקש האביר יעקב שיביאו את הגלימה החדשה, הוא רוצה ללבוש אותה. לוקח את הגלימה ומוצא בה חור. כנראה שחורה בגלימה הזאת חור. הוא הקפיד ובאותה שעה היא הפילה. והיא הבינה שאם היא נפקדה בברכתו, כנראה היא צריכה לבוא אליו לשאול למה קרה לה האסון. מגיע אליו והוא שואל אותה כך: תגידי, אני ביקשתי ממך את הגלימה? אם הייתי דורש גלימה והיית נותנת לי גלימה עם חור, מילא. אז זה דרשתי, אז עשית לבסיס, כי לתתי את החובה. אבל אני לא ביקשתי, את רצית לתת, אז כזו מתנה נותנים? היא התנצלה שהיא לא ידעה, היא לא שמה לב, היא לא נפקדה שוב. המהלך הזה, מילא כשאתה חייב להביא קורבן ואתה מביא, כמו שהפסוק אומר, בבטן כחוש את הפיסח ואת הצולע, זה הקריבהו נעלה פחתיך, הירצך או היסה פניך, מילא, אתה חייב, זה מה שאתה מביא. אבל אף אחד לא חייב את קין. הוא הבין שצריך לתת לקדוש ברוך הוא, אז הוא מביא גזר עקוב? פלא שזה לא יתקבל. אבל איך זה הולך יחד? גם להבין שצריך לתת קורבן וגם להביא גזר עקוב. אמרנו פעם בשם רבי רוחם ימיר, הוא כותב שהמון אנשים חכמים שברו את הראש בניסיון ליישב סתירות בהנהגתם של בני אדם. זה עמל שב, הוא אמר, לא צריכים לרצות ליישב את הסתירות, הבן אדם הוא יצור מלא סתירות. אבל הבן אדם הוא לא רק יצור מלא סתירות ממעשה אחד על מעשה אחר, אלא יכולים להיות סתירות מיני ובי באותו מעשה עצמו. האין יעקב בסוף מסכת ברכות, זה משפט שלא כתוב בגמרא, האין יעקב מביא אותו, משפט ידוע כל כך, גנבה אפו מחתרת רחמן הקריה. כשהגנב עומד לגנוב הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שהגניבה תצליח. רגע אחד, אם אתה כזה מאמין גדול, אז תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך כסף. אם אתה יודע שתפילה נשמעת, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא להצליח באווירה? וזו לא שאלה על האדם. האדם יכול להתפלל להצליח באווירה, וזו גמרא מפורשת, מסכת שבת דף קוף למד. בדור החורבן, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בדור החורבן אומרת הגמרא, רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם. זה הולך יחד. אנחנו יודעים שצדיקים קשה להם להגיע למידת הביטחון. אדם שמקיים את כל המצוות כולם, אבל ביטחון זה דבר שתלוי בלב, בהרגשה, בדרגה. ופה מוצאים רשעים שעשו את כל העבירות שבעולם, בית ראשון מתנאים אחריו, עבודה זרה, גילוי הריות, שיחוד דמים, ותלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם. בעזרת השם בא אליהם ירמיהו הנביא ואומר להם, תשמעו, בית המקדש אומר לך, הקדוש ברוך הוא יחריב את הבית שלו, אל תאמרו היכל השם, היכל השם. הם סמכו על הקדוש ברוך הוא. מביאה הגמרא את הפסוק, שמעו נזות ראשי בני יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט, ואת כל הישרה יעקישו, הם לא עושים שום דבר ישר. בונה ציון בדמים וירושלים במרמה, ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו, ספר ישעיהו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל השם ישענו. הולך יחד לעשות את כל הרע שבעולם ולבטוח בקדוש ברוך הוא ששום דבר לא יקרה להם. פסוק מפורש זה ספר תהילים מזמור עין ח', עם ישראל עובר עבירות, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם עונש, ואז הם חוזרים בתשובה. איך הם חוזרים בתשובה? עם הרגם ודרשו ושבו ושיחרו כן, ויזכור כי אלוקים צורם וכלעליון גואלם, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. כך שווים בתשובה? והתשובה היא כן. יש באדם כוח בו זמני ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו ולא נהנו בבריתו. המדרש אומר בשמות רבה, פרשה מ"ב, על הפסוק, לך רד כי שחטא עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. מה זה סרו מהר? כמה מהר? יש שם דעות שונות, 11 יום, 40 יום, 3 ימים, עד הדעה שהיו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעגל, שנאמר ויבטור בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. יש פסוק, עבר בים צרה. לומדים חז"ל שפסל מיכה עבר איתם בים סוף. זה כבר אחרי המשכו ידיכם מעבודה הזרה, וקחו לכם צאן של מצווה, ושחטו הפסח, והולכים, והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן, בעמוד אש, עוברים את ים סוף, אבל בכיס, שיהיה עבודה זרה קטנה. פסל מיכה עבר איתם בים. יכול אדם להיות ברגע הגדול ביותר שלו, איך אומרים, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך. הגמרא מספרת מסכת יומא דף כ"ג, שניים שהיו רצים בכבש. למה הם רצו בכבש? עשו תחרות, מי שיקדים ראשון הוא זה שירים את תרומת הדשן, יזכה במצווה. ראה אחד שחברו עומד להקדים אותו, לקח סכין, רחב לו בליבו, הרג אותו. יש לי שאלה, מאיפה היה לו סכין? יהודי יוצא לתחרות ריצה עם סכין ביד? והתשובה היא כן. הוא הלך כדי להרוג, והתשובה היא לא.
שיהיה.
אליהו הנביא הרי פונה לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. יש באדם יכולת, כוח, לפסוח על שני הסעיפים? רבותינו אומרים, קשה להבין, אבל זה כתוב. אם זה כתוב, זה כתוב כדי להפיק לקח. יתרו היה כומר לעבודה זרה. לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד אותה, לא ניסה אותה, לא חקר אותה, וגילה שהכל אבל אבלים. פסל עבודה זרה אחת אחרי השנייה עד שהוא התנתק מעבודה הזרה. מכיוון שכך, כל המקום נידע אותו, לכן לא נתנו לבנות שלו ללכת לשאוב מים, רדפו אותו. הוא שילם מחיר יקר על האמת, אבל זה תגמל אותו, וכזה חתן הוא זכה, משה רבינו. אבל לפני שהוא נותן את ציפורה למשה, הוא דורש לנו הבטחה, הבן הראשון שלו יהיה לעבודה הזרה. את הראשון חנך כך, את השני חנך אחרת. ויואל משה לשבת את האיש, ומשה רבינו הבטיח, בגלל שמשה רבינו ידע זה לא יחזיק מעמד, הרי הוא יתנתק ממנו, ילך לבני ישראל, הוא כבר יתחנך טוב. אבל המבט הזה, התנתקת, ויש מושג של להתנתק ולא להתנתק בו זמנית. יש סיפור ידוע, אני חושב שכעת נתייחס אליו אחרת לגמרי. יהודי בא אל רבי יצחק מבורקה, הוא מבקש רחמים, מטרידים אותו עירורים של כפירה, של עבודה זרה, נורא מציקים לו. אבל הוא מצחק מבורקה, בסדר, אז תקפור, מי מחזיק אותך? לא, הוא אומר, אבל אני הרי יהודי. אם ככה זה בסדר, מה קורה איתו? אז רואים שיכול להיות יהודי שיודע שהוא יהודי ויודע שהאלוקים קיים, ובכל זאת מתחוזצות בו מחשבות אחרות, והסתירה היא לא סתירה. כוח באדם. הבאנו כמה פעמים את דברי הגמרא במסכת מנחות דף קט עמוד ב' על חוניו. שמעון הצדיק נפטר, השאיר אחריו שני בנים, שמעי וחוניו. שמעי היה הגדול, אבל הוא היה סוחר. חוניו היה הצדיק. אומר שמעון הצדיק שחוניו בנו יהיה הכהן הגדול. קיבל את הכהונה הגדולה על מגע של כסף. ולא קיבל עליו חוניו, בגלל שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה. איזו הקרבה למענך. אומר לו אח, אבל אני לא יודע מה עושים. אני אלמד אותך. והולך ולוקח אותו לבית המקדש, ומלביש לו חלוק של נשים, וחוגר לו בחגורה של נשים, ואומר לכהנים שהוא נדר לאשתו, שביום הראשון שהוא יעבוד, אז הוא ילבש את החלוק שלה לעבודה. איזה חילול הקודש. באו להרוג את אחי. כזה חילול הקודש? אני לא יודע מכלום, זה חוניו. רצו להרוג את חוניו, ברח לאלכסנדריה, והקים בית לעבודה זרה. מחלוקת הגמרא, אם זה בית לעבודה זרה, או שזה תואם בית מקדש, אם זה בית לעבודה זרה זה נורא, והיום אם זה צומד המקדש זה לכל הפחות קודשים בחוץ. טוב, אז איך שאדם ידרדר זה עוד שאלה. איך יוצא מאדם שראוי להיות כהן גדול יוצא מקריב לעבודה זרה? אבל מה שקרה שם זה לא מובן. הרי כל מה שהוא עשה זה הקרבה למען אחיו. אז מה, אז הוא עשה מאחיו צחוק? שילכו ויהרגו את אחיו? והעניין הוא שבליבו בבו זמנית התרוצצו גם הקרבה למען אחי וגם קנאה באחי. ופעם זה גבר ופעם זה גבר. כשהגמרא מדברת על גדלותם בתורה של אלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה לא מפליא אותם. מדוע? כי זה אנחנו מבינים שיכולים להיות באדם שני ערוצים. הוא יכול להיות גדול בתורה ומשוחד במידות, רחמנא ליצלן, אם הוא לא נותן לתורה להפוך אותו לאדם טוב. תורתו של דואג משפה ולחוץ, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קו, וטינה איתה בליבו, בלב היה רפש, הוא לא נתן לתורה לחדור פנימה. אם הוא לא נתן לתורה לחדור פנימה, אז הלב נשאר עקוב. זה מובן. אז זה יכול להיות אב בית הדין, ראש הסנהדרין, גיבור בתורה, כמו שקוראת לו הגמרא, ורקוב. זה מובן. אז לכן אין לנו שאלה לירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, שהגמרא אומרת עליו שתורתו אין בה דופי, הגמרא אומרת שכל חכמי ישראל דומים בעיניו כישרי השדה, חידש דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, היה לומד תורת כהנים ב-103 אופנים ועשה את העגלים. למה? כבוד. זו לא סתירה. אבל הגמרא אומרת שם כך, ירובעם בן נבט למד תורת כהנים ב-103 אופנים. אחאב ב-55, מנשה ב-55, אחאב ב-80, לא, כמדומני שאחאב ב-85 ומנשה ב-80, או הפוך, אחאב ב-80, מנשה ב-55, כנגד שנות מלכותו. כנגד שנות מלכותו, פירושו של דבר שכל שנה הוא עשה סיום על תורת כהנים במבט חדש. אז איך הוא היה יכול להיות גם מנשה שמכניס צלם להיכל, שמילא את ירושלים מפה לפה בשיחות דמים, שבזמנו למעשה נגזרה גזרת החורבן, וגם גדול בתורה? אמרנו, זו לא שאלה. אבל מה שכן שאלה, על מנשה אומרת הגמרא שהיה דורש דרשות של דופי. על מנשה אומרת הגמרא שהיה לועג על דברי תורה. זו כבר כן שאלה. מילא שאתה אומר שיש שני ערוצים, מנשה בא לרב אשי ואמר לו שאם היית בזמני היית מרים את שולי הגלימה כדי לרוץ לעבוד עבודה זרה, בסדר, אז יש יתר של עבודה זרה ויש לימוד תורה, אבל אתה יכול גם לחדש אופן חדש כל שנה בתורת כהנים וגם לדרוש דרשות של דופי וגם להלעיג על דברי תורה? זו כבר כן שאלה. ואמרנו שגם השאלות האלו הן לא שאלות, כי יש באדם כוח להתייחס ברצינות ובצחוק לאותו דבר עצמו. אולי נפנה יותר אלינו. כבר סיפרתי שהרב קייזר סיפר שהוא שמע מרב יצחק באנטוורפן, הבעל שם טוב הקדוש אמר כך, האמרה הזאת ידועה מאוד: כשאדם מישראל טרוד בשוק, לא ידע בכלל מה נעשה איתו, כל רץ 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 מהבוקר עד לפנות ערב, פתאום הוא נושא עיניו לשמיים ורואה שעוד דקה השקיע והוא לא יתפלל מנחה, והוא מתנתק מכל השוק, מכל האווירה שלו, מכל המאומה שלו, תופס חדר מדרגות ומתפלל, עומד להתפלל מנחה. אמר רבי השם טוב הקדוש: מלאכים ושרפים רועדים מהמנחה הזאת. רבי צקל אמר שהרבי רבי למלך מליזנסק הוסיף הוספה אחת, ובמנחה עצמה הוא מקלקל את הכל. אם יש לך כזו מסירות נפש שיתנתק מהכל לעמוד להתפלל, אז ככה מתפללים? אז המודי נשאל על הבן אדם הזה רגע אחד, אז איך אתה מסביר את עצמך? והתשובה היא שאדם לא צריך להסביר את עצמו, כזה הוא יכול להתנתק בשביל הקדוש ברוך הוא מהכל ולחלום על כל העולם. ואיך זה הולך יחד? הכל הולך יחד אצל הבן אדם. יש גמרא ידועה, המדרש מוסיף עליה בקהלת: אברהם אבינו הביא מים למלאכים, הוא הביא להם לחם, הוא הביא להם בשר, הוא ליווה אותם על כל דבר ודבר, גם על הקדוש ברוך הוא. במה? על המים למשל אומר המדרש, על כל דבר, במדבר ובאישור ולעתיד לבוא. במדבר 40 שנה מים, במדבר 40 שנה מים לחמישה מיליון בני אדם, בנס של באר מתגלגלת, בזכות היו כחנה מעט מים. ביישוב, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. כל המים בארץ ישראל, בזכות היו כחנה מעט מים. יותר מזה, למטר השמיים תשתה מים בארץ ישראל, החסד לאברהם, סבו של מרן החידה, החסד לאברהם כותב כך: עם ישראל ניזון במן מן השמיים 40 שנה. מתי פסק המן? כשהם נכנסו לארץ. למה הוא לא המשיך? הרי לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי המן היה לחם של קדושה, לחם מן השמיים, ועזר ללימוד התורה. אז שהמן ימשיך. התשובה של החסד לאברהם: המן פסק בגלל שלפירות ארץ ישראל יש קדושה כמו למן, אז הם כבר לא היו צריכים את המן, היו צריכים את המן בחוץ לארץ, כי אחרת הם היו אמורים להיות ניזונים ממה שהתגרים של אומות העולם יביאו. זה לא, אבל נכנסים לארץ, פירות ארץ ישראל מכניסים קדושה כמו המן מן השמיים, ומימי ארץ ישראל יש בהם קדושה כמו בעירה של מרים. דברי החסד לאברהם. כל זה 40 שנה מי באר, מי בארץ ישראל, ולעתיד לבוא מעיין מבית השם יצא וישקע את השיטים. כל המים שיהיו, המים הברוכים שיהיו, סוכים נפלאים שם, הכל בזכות המעט מים של אברהם אבינו. אבל מכיוון שהוא לא הביא את המים בעצמו, רק אמר יוקחנה מעט מים, אז הקדוש ברוך הוא לא נתן את זה בעצמו, אלא הידי שליח. וברגע שזה היה לידי שליח, זה גרם את חטא מי מריבה. כי אם הקדוש ברוך הוא היה בעצמו נותן את המים, לא היו צריכים לשלוח את משה רבינו, לא היו צריכים להכות את הסלע. ומכיוון שזה היה לידי משה רבינו בחטא מי מריבה, משה רבינו לא נכנס לארץ, הוא לא היה משיח, לא בנה את בית המקדש. אנחנו 3,300 שנה בגלות, הגאולה עדיין לא הגיעה, בגלל שאברהם אבינו לא לקח בעצמו את המים. אז רגע אחד, יש חסד במים או יש מיעוט חסד במים? גם חסד וגם קצת מיעוט חסד, ולא מזניחים כלום, מעלים על נס את הנקודה הטובה, מקבלים עליה שכר. יש נקודה אחת שלילית ומציינים אותה. אומרת הגמרא מסרת סנהדרין דף קוף א', מפני מה זכה ירובעם בן נבט למלכות? איזו שאלה. הקדוש ברוך הוא מינה את דוד המלך, אחריו את שלמה, אחריו את רחבעם, אבל הייתה גזרה מן השמיים שהמלכות תתחלק, 10 שבטים ילכו לחוד. כן, בשמיים מחפשים מישהו שראוי לשלוט, למלוך על 10 שבטים מישראל. מכל עם ישראל מוצאים את ירובעם בן נבט. מה הייתה הסגולה שלו? מה הייתה הגדלות שלו? מפני מה זכה ירובעם בן נבט למלכות? מפני שהוכיח את שלמה המלך. הייתה צביעה על שלמה המלך, על המילו שהוא בנה, הוא גבה דמי כניסה לירושלים. היחיד שקם מול שלמה המלך היה ירובעם בן נבט. מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. ומפני מה נענש? על שהוכיחו ברבים. אז התוכחה הייתה חיובית או שלילית? גם חיובית וגם שלילית. ועל החיוב שבה הוא זכה למלכות, ועל זה שהוכיח ברבים, הוא נענש. אבל לא זו בלבד, זה ממשיך הלאה. יש ירושלמי במסכת יבמות, הכתוב אומר שם כך: ולא עצר כוח ירובעם בן נבט בימי אביה. אביה היה מלך יהודה בימיו. ונגפה הוא השם וימות. אתה סבור שהוא ירובעם, שהקדוש ברוך הוא נגף את ירובעם בן נבט? עליו כתוב ויגפהו השם. אינו אלא אביה. ויגפהו השם וימות, מדובר על אביה מלך יהודה. ולמה נגף? אין עליו שום תפיסה. על שבייש את ירובעם בן נבט ברבים. מה הוא אמר לו? כשהוא מלך, הוא שלח שדר למלכות ישראל: ואתם המון רב, ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירובעם לאלוהים. מה הוא אמר להם? למה אתם עובדים עבודה זרה? לא, זה בסדר, אבל הוא הזכיר שירובעם בן נבט עשה את העבודה הזרה הזאת, וזה עדיין בסדר, ברבים זה כבר לא. מילא, אני מבין שירובעם בן נבט נענש על שוכח את שלמה ברבים, שלמה המלך, אבל שמוכיחים את ירובעם בן נבט עצמו ברבים על העבודה זרה שהוא עשה. נורא. רואים שיכול אדם לעשות מעשה אחד ושמים בשמיים את המעשה הזה הצרוכית מגדלת ומפרקים אותו לחלקים ומוצאים בו אורות וצללים. יש לנו מעשה נפלא יותר, יש קודם כל, יש לנו אהבה נפלאה יותר מאהבת יונתן לדוד, מהקרבה של יונתן לדוד. הוא ידע שהוא היורש העצר והוא מוכן לתת לדוד את המלוכה, והוא רק יבקש מדוד שהוא יהיה משנה למלך תחת שלטון דוד. וכשאביו רוצה להרוג את דוד, אז הוא הולך לגשש, ישמוע האם קלה ונחרצה מאת אביו להמית את דוד. וכשהוא רואה שכן, אז הוא מזהיר את דוד המלך ודוד בורח. כמה נפלא. והוא מסכן את עצמו בגלל זה. ואומרת הגמרא, אלמלא הלווהו יונתן לדוד שני כיכרות לחם, דוד לא היה מגיע בבולמוס לנוביר הכהנים, ולא היו צריכים לתת לו שם את לחם הפנים כדי לאכול, וממילא לא היו מעלילים על בני נוביר הכהנים שהם נותנים את ידם עם דוד, ולא היו הורגים את נוביר הכהנים, וממילא לא הייתה הקפדה על דואג האדומי שהלשין על שאול המלך שקיבל את ההלשנה. אלמלא הלווהו יונתן לדוד שני כיכרות לחם, לא נהרגה נוביר הכהנים ולא נטרד דואג האדומי ולא נהרגו שאול ושלושת בניו. רואים שבמעשה כל כך נאצל המסירות העצומה של יונתן לדוד, ועדיין שואלים למה לא הבאת סנדוויץ'. אז זה ברור שלא טובים ממנו, שיש חסרה לו אהבה, משהו בתשומת לב. זה עדיין לא היה מושלם. יכול אדם להיות טוב ורע בו זמני, עם הקדוש ברוך הוא ונגד הקדוש ברוך הוא בו זמני. רב חיים שמואלביץ' הביא על זה גמרא מפורשת מסכת עבודה זרה. ידוע שגוי יכול לבטל עבודה זרה של גוי. עבודה זרה של ישראל אין לה בטלה עולמית. יש איזה רעיון נפלא של החידושי הרי מגור, למה עבודה זרה של ישראל לא בטלה עולמית. גוי עושה עבודה זרה ברצינות, אז כשהוא מבטל אותה זה ביטול. אבל היהודי הרי כשעושה את עבודה זרה הוא יודע שזה לא כלום. אז מה, אז איך אפשר לבטל דבר שכשעשו אותו ידעו שזה לא כלום? טוב, אבל גוי יכול לבטל עבודה זרה של גוי. מה זה נקרא לבטל? אם הוא שבר ממנה חלק, אבל רקק בפני עבודה זרה, אם הוא ביזה אותה, אם הוא קילל אותה, אינו כלום. העבודה זרה עדיין בתוקפה. למה? מביאה הגמרא פסוק. הנביא אומר על הגויים, והיה כי יראה והתקצף. אם יש גוי עובד עבודה זרה ובא לה וזה צרה, הוא רעב, וזה מביא אותו לכעס, וקילל במלכו ובאלוהיו, הוא מקלל את העבודה הזרה, הוא פנה למעלה. אומר רש"י, הוא מבין שעבודה זרה זה כלום, הוא עבד אותה ולא נותן לו תמורה, הוא פנה למעלה, הוא מבין שרק השם הוא האלוקים. ואל ארץ יביט, כותב רש"י, וחוזר בו ואל עבודה זרה שלו. כלומר, מה שהוא כעת רוקק בפניה, יורק בפניה, מקלל אותה, זה רק זמני, כי הוא יחזור אליה. עד כאן דברי הגמרא. שואל רב חיים שמואלביץ שאלה, מה קורה אם גוי ישבור עבודה זרה ואחר כך ילחים את זה שוב? היא בטלה או לא? ברור שכן. זאת אומרת, היא בטלה כשהוא שבר, כשהוא ילחים, אז היא חוזרת. אם הוא ישבור כדי להלחים, היא בטלה או לא? ודאי שהיא בטלה. כעת היא שבורה, אחר כך הוא ילחים. אז מה אכפת לי שכעת הוא מקלל וליבו לשמיים, ואחר כך אנחנו יודעים שהוא יחזור אליה? כשהוא יחזור אליה אז יתיישו עבודה זרה, אבל בינתיים הוא ירג לפניה, קילל אותה, בינתיים הוא יתנדק ממנה. רואים שגם כשהוא מקלל הוא יודע שהוא יחזור, גם כשהוא מבזה אותה הוא יודע שלמעשה הוא יעבוד אותה. הוא מבטל ולא מבטל, מקלל וממשיך להחזיק. איך זה יכול להיות? כוחו של אדם גם לקלל וגם להחזיק. מה נאמר? נמצא משהו טוב בכל העניין הזה. אם אנחנו אומרים שאדם יכול לעשות דבר נפלא וימצאו בו את נקודת החיסרון שלו, הוא יכול לומר נעשה ונשמע, ואנחנו אומרים שכבר אז היה בליבם לעשות את העגל, לבטל עבודה זרה, ואנחנו אומרים שהוא ימשיך ויחזיק בה. הוא מציל את דוד המלך ושואלים איפה הסנדוויץ', הוא מביא מים ושואלים למה לא בעצמך. אם מבינים שאפשר למצוא צללים גם באורות, צריכים להבין שאפשר למצוא אורות גם בצללים. ויבוא הפליט ויגד לאברהם האווירי כי נשבע לוט ואין אחיו, אומר שם רש"י, הפליט זה אוג מלך הבשן, והוא בא כדי שאברהם אבינו יצא למלחמה ויהרג והוא ייקח את שרה. איזה עומק של השחקה. ואני רוצה להזכיר כאן שמדובר בגוי, וצל גוי מחשבה כמעשה, מחשבה רעה מצרפה קדוש ברוך הוא למעשה, תוספות מסכת קידושין דף למתת עמוד ב'. ועם זאת, כעבור למעלה מ-400 שנה, עומד משה רבינו ורוצה ללחום באוג, ופוחד שמא תעמוד לו הזכות של המצווה. סיחון היה אחיו של אוג, ומסיחון הוא לא פחד, אבל מאוג הוא פחד. הקדוש ברוך הוא היה צריך להרגיע אותו, אל תירא אותו כי בעדך נתתי אותו ואת עמו. אל תירא לפשעי ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם אבינו. אבל הייתה כאן כזו השחתה, ורואים שהשחתה הייתה וגם מצווה הייתה. וכשאומרים שאין עבירה מחווה מצווה, גם על זה נאמר, באותו דבר עצמו יכולים להיות גם אורות וגם צללים. אומרת הגמרא במסרת נזיר דף חד ג', לעולם יעסוק האדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות. בלק הרשע הוא הסבא של המשיח. למה? כי הוא הקריב 42 קורבנות. בשביל מה הוא הקריב אותם? כדי להשמיד את עם ישראל. הוא הקריב את הקורבנות האלה בשיא ההשחתה, והוא נזכר לדיראון, אבל לא מתעלמים מהנקודה הטובה שהייתה בקורבנות. לעולם יעסוק האדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה. אז נכון שהכוונה שלך לא טובה, על הכוונה לא טובה תקבל עונש, ועל האור תקבל שכר. אני אביא גמרא מזעזעת, כמה טוב שהשיחה הזאת היא בבוקר, שאפשר לשכוח אותה עד הלילה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קד עמוד ב, שבירושלים הייתה מידה טובה יותר מסדום, ולכן ירושלים לא נהפכה כמו סדום. כלומר, ראויה הייתה ירושלים לפי המעשים של הרחמנא ליצלן להיות כמהפכת סדום ועמורה. מה הציל אותה? בירושלים הייתה מידה יתרה לטובה, אומר רש"י, דכתיב ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם היו לברות למו, כשהם היו שוחטים את הילדים שלהם והיו אוכלים את הבשר, היו מתחלקים בזה עם השכנים, היו לברות למו, עשו סעודת הבראה. שהייתה מזמנת חברתה ואוכלת בנה, ובסדום כתיב יד אני ואביון לא יחזיקה. ומידה זו כיפרה עליהם שלא נהפכו. יש לנו מושג מה זה לקחת ילד רחמנא ליצלן, לשחוט אותו ולאכול אותו, ובשמיים מסתכלים אבל אם אתה אוכל לבד או לא. אז מצד אחד בא החורבן, מצד אחד הגיעו כל מוראות החורבן, אבל מצד שני בגבול לא שוכחו להם את הנקודה הטובה. יש לנו כעת מבט חדש על גמרא במסכת שבת דף המדבט. הגמרא אומרת כך, אפילו 999 מלאכים על הפסוק, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו, למדבט עמוד בית. אם יש עליו, או עמוד א' למעלה, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו, אפילו 999 מלאכים מלמדים על האדם חובה, ואחד מלמד עליו זכות ניצול. ויאמר פדאהו מרדת שחת, מצאתי כופר. לא ימצאו עבורו איזשהו כופר לשלם בצורה קלה יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, אפילו 999 חלקים באותו מלאך לחובה וחלק אחד לזכות ניצול. שנאמר מלאך מליץ אחד מני אלף, במלאך הזה יש רק חלק אחד מני אלף. שואל שם המערשה שאלה, מילא מלאך מליץ אחד מני אלף, את זה אני מבין, כל עבירה יוצרת קטגור וכל מצווה יוצרת סנגור. אז אם עושה 999 עבירות מול מצווה אחת, אז המצווה הזאת תציל אותה. אבל מה פירושה של דברים שבמלאך הזה עצמו 999 לחובה ואחד לזכות? שאלה של המערשה. זה מלאך של עבירה או מלאך של מצווה? קטונתי, אבל השיחה שלנו עונה לשאלה. גם במלאך של עבירה מסתכלים אם זו עבירה מושלמת, אם זה 100% של צללים או יש נקודה שלו. גם בקורבנות של בלק הסתכלו ומצאו נקודה של אור ויצרו ממנו את שושלת המלך המשיח, הביאו ממנו את רות. אז הרי גם אין עבירה מושלמת. אם העבירה נעשית בנקיפת מצפון, אם העבירה נעשית עם רגשי חרטה, אז הרגע שזה לא נאבד, ההנחה הזאת לא נאבדת, נקודת האור לא נאבדת. צריכים לדעת שכל מעשה במעשה נזכר, סוקרים אותו, דנים בו, מפרקים אותו לחלקה. זו לא שאלה אם שבט דן, שבט מנשה, בני ראובן, בני גד ובני ראובן, אם הם רצו לטוב או רצו לרע. יש גם נקודה טובה במה שהם עשו וגם נקודה שלילית במה שהם עשו, ועל הנקודה הטובה שהם רצו הם נתנו להם שכר עצום ורע והם קיבלו את הנחלה הזאת, ועל הנקודה הקטנה שלא הייתה מושלמת הם קיבלו איזשהו שכר, איזשהו עונש כבוד שם מאות שנה. אז אם כך, נגיע אלינו, הרבה פעמים אנחנו עומדים בלב כבד כל כך, כשאנחנו רואים שמעשים שלנו לא מושלמים. אנחנו, יש לנו מחשבות של, אנחנו היינו רוצים לחשוב ומחשבות שלא היינו רוצים לחשוב. יש לנו דעות כאלו ודעות הפוכות, לא צריכים להיבעל מהם, כזה הוא הבן אדם. לא צריכים להיבעל מהם, כי לדעת הבן אדם הוא יצור מלא סתירות. רק מה שצריכים לשאוף, לעשות שהמעשים הטובים יהיו כמה שיותר טובים, והמעשים הרעים שלא יעשו. תודה.